טוב, ערב טוב. אז אנחנו נפגשים כאן ללמוד אגדות חז"ל. אנחנו בחודש שבט, שבוע הבא, כעת חיה, זה יהיה מוצאי ט"ו בשבט. ולמרות שט"ו בשבט במשנה הוא בעצם תאריך הלכתי. תאריך הלכתי, כן. ראש השנה לאילנות, הכוונה לחשבון של מעשרות ולחשבון של שנות עורלה במובן מסוים. בכל אופן, בשנים האחרונות, בעצם בעיקר מאז ייסוד הציונות, החג הזה נהפך לחג של נטיעות, עוסקים בו בנטיעת אילנות. באופן חקלאי זה לא זמן טוב לנטוע אילנות, חודש שבט, האדמה קרה, האילן צריך קצת חום וכו', אבל זה אדרבה, זה מביא לידי ביטוי את העובדה שאנחנו נוטעים לשם שמיים. לא חייב להצליח, העיקר שנוטעים, כן? אז... אבל עצם העובדה של, עצם המלאכה של נטיעה, עצם מלאכת הנטיעה היא מלאכה קדושה. היא מלאכה קדושה, גם הקדוש ברוך הוא נוטע, כתוב שהוא התעסק במטע תחילה, נכון? ויטע אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, והמדרש אומר שכמו שהקדוש ברוך הוא התעסק במטע, גם אנחנו צריכים להתעסק בנטיעות. ונטיעות, החל מנטיעות עצים ממש, וכל דבר בעצם שאדם שוטל באיזה סביבת חיות ומעניק לו חיים, זה סוג של נטייה. אפשר לנטוע עצים, אפשר לנטוע מחשבות, אפשר לנטוע דעות, מצוות וכן על זה הדרך. אז מלאכת נטייה היא מלאכה מאוד מאוד מעניינת, והרב קוק כבר אומר במשפט שלו לחודש שבט, חשק נטיית אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים המתבטא בתוקפו בעץ החרוב. כן, באמת כשאדם נוטע, אדם נוטע עץ, אז שונה מבעלי חיים שמגדלים, שההנאה שלהם היא יחסית מיידית, אחרי לא הרבה זמן, אחרי שנה, שנתיים, יש חלב, יש בשר, יש צמר, וגם בעל חיים חי 15 שנה, 20 שנה. עץ, הוא עד שנותן פירות זה לוקח הרבה מאוד זמן, וחוץ מזה רוב העץ חי גם הרבה מאוד זמן, אז כאילו אדם משקיע במשהו שבעצם אחרים ייהנו ממנו. ויש כאן מדרש על הפסוק בפרשת קדושים, כי תבוא אל הארץ ונטעתם, מדרש מאוד מעניין, שסיפור שאני רוצה שנלמד אותו, חלקנו כבר למדנו אותו בהזדמנות אחרת, אבל עכשיו זה יהיה ממש ככה רשמי. אומר המדרש, כי תבוא אל הארץ ונטעתם, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אף אל פי שתמצאו אותה מלאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא ניטע, אלא הבו זהירין בנטיעות. ממש הבו זהירין בנטיעות, זה כאילו סוג של הזרה. אדם צריך להיות זהיר בזה שהוא יהיה נוטע כל חייו. שנאמר, ונטעתם כל עץ מאכל. אז הבו זהירין בנטיעות, הכוונה גם לנטוע בצורה גם מגוונת, אפשר לקרוא לזה. כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים, אף אתם נטעו לבניכם. שלא יאמר, אדם אני זקן ולמחר אני מת, ולמה אני אגיע בשביל אחרים? אמר שלמה, את הכל עשה יפה בעיתו, גם את העולם נתן בליבם. כתוב עולם כתיב חסר, העלם כתיב, למה? אילולי שהעלים הקדוש ברוך הוא מבני אדם יום המיטה, לא היה אדם לא בונה ולא נוטע, שהיה אומר למחר אני מת. למה אני עומד ליגע בשביל אחרים? לפיכך, העלים הקדוש ברוך הוא ליבוד בני אדם מן המיטה, שיהיה אדם בונה ונוטע, זכה יהיה לו, לא זכה לאחרים. עכשיו, הפתיח של המדרש הזה בעצם מציג שתי גישות. גישה אחת זה הגישה הפרקטית, וגישה שנייה זה הגישה האידיאלית. הגישה הפרקטית אומרת, באמת, אם אדם לא יודע מה יוצא לו מזה, הוא לא יזיז את עצמו. הוא לא יזיז את מפה לפה. לא יודע, אם לא יוצא לי מזה כלום, אז מה אני צריך את זה? ולכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה טריק. מה הוא עשה? הסתיר מאיתנו את יום המיטה, שאדם חושב שהוא יחיה לנצח בערך, ולכן אנשים בונים ועושים וזה, למרות שלא בטוח שהוא יספיק ליהנות מזה. כלומר, זה מין טריק כזה לעקוף את הבעיה. זה קצת מזכיר, יש מדרש נוסף מאוד מאוד יפה, שאומר שהקדוש ברוך הוא העלים שכרן של מצוות. בסדר? איזה פינוקי. ברור של בסוכר. אנחנו היום בצהריים עברנו שיעור על בריאות. איך יהיה פה סוכר עכשיו? לפחות נחכה יום, שלא יהיה... אז בסדר. אגע, אתה מסתיר ליובל את כל... תיקח, לא, לא, אין בעיה, תיקח את פסמולה. בסדר, מה, יובל, עד שהיא... חתן, או, ככה. בסדר, כולם רואים, נועם, אתה רואה, נכון? יופי. אז זה מין טריק כזה, המדרש, יש מדרש אחר שאומר שהקדוש ברוך הוא הסתיר שכרן של מצוות. למה? משל למלך, שהיה לו פרדס. הפרדס היה תפוזים, תשקולות וכו' וכו'. הגיע הפועלי, אומר לו, אתה תעבוד התפוזים, אתה באשקוליות, אתה פה, אתה שם. כל אחד עובד. בסוף היום, המלך אומר, טוב, בואו תקבלו את השכר. אתה עבדת באשקוליות, קח 100 שקל. אתה עבדת בפלפלים, קח 20 שקל. אתה עבדת בפומלות, קח 200 שקל. אז הפועלים אומרים, זה לא הוגן, לא אמרת לנו. אומר המלך, אם הייתי אומר לכם, כולכם הייתם רצים לפומלות, ומה היה לפלפלים? פרדסיה אח הייתה נעשית. אז לכן, הקדוש ברוך הוא הסתיר שכרן של מצוות, כדי שהפרדס יהיה שלם. אז בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יהיה מתוקן, ולכן הוא מסתיר מבני אדם. בני אדם, צריך להגיד את האמת, אנחנו, אנשים, חלק מהאנשים חיים, צוברים רכוש ועושים דברים כי הם הולכים לחיות כאן 200 שנה. כן, בונים בתים וזה. לא בטוח שהם ייהנו מזה, יכול להיות שאחרים ייהנו מזה. האם זה מצב אידיאלי? לא. זה מצב שבעצם מכיר בעובדה שאדם לא עושה כלום אם אין לו אינטרס. אם יש אינטרס, זה יקרה. אם אין לי אינטרס, אני לא אעשה. ובאמת, בכלכלה, יש בכלכלה תחום שנקרא מקרו. כלכלה מלמעלה. במקרו זה ידוע שכשאתה מנסה לנהל כלכלה, בסדר? ולהגיד שבואו נעשה דברים כי אידיאל וכי צריך וכי יש רעיון וכל אחד יעבוד כמה שהוא יכול ויקח רק כמה שהוא צריך, זה עובד או לא עובד? לא עובד. זה לא עובד. ולעומת זאת בכלכלה, אם אדם אומר, יש לי אינטרס, אני הולך להרוויח, אני ארוויח, אני אהיה יותר עשיר, אני איזה, והרבה אנשים חושבים ככה, אז מה קורה בסוף? זה עובד. באמת, לכולם יש יותר, ונקרא היד הנעלמת של הכלכלה. כל אחד דואג לעצמו, ובכל אופן לכולם נהיה יותר טוב, במובן מסוים. בסדר? אז בעצם, זה העניין. אנשים עובדים, 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 גם את העולם נתן בליבם, גם את העלם נתן בליבם, עובדים, 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 בטוחים שהכל יגיע אליהם, ובסוף זה לא מגיע אליהם, וככה העולם מתקדם. בסדר? אבל המדרש בפתיחה מציב גם איזה אידיאל. מה האידיאל שהוא מציב? שאדם אומר לעצמו, רגע, אני הגעתי לעולם שבו מישהו נטע בשבילי דברים לפני כן. גם אני רוצה להיות נוטע. כלומר, כאילו, הכוח המניע, מה שמניע זה הרצון להיות נותן. זה הכוח המניע. כן? איך אומר המדרש? לא תאמרו נשה ולא ניטע, אלא יבוא זרים ונטיעות. למה? כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים, אף אתם ניטעו לבניכם. כלומר, מה שמניע אותנו לפעולה, זה לא מה יצא לי מזה, אלא מה שמניע אותי לפעולה זה, רגע, אני קיבלתי, אז איך אני לא יעביר לאחרים? אני לא יכול לעצור את זה אצלי. זה מזכיר את עשו איזה ניסוי חברתי בארץ, שבאיזה אלונית כזאת, מישהו בא לקנות איזה משהו, אמרו לו, תקשיב, הוא שהיה פה לפניך, קנה לך טילון. כך. ואז אמרו לו, אתה רוצה לקנות להוא שיבוא אחריך? בדקו. עכשיו, מה? הוא יכול היה לקחת את זה ולהגיד לא, לא, תודה. 90% מהאנשים אמרו, כן, בטח, מה, בכיף, שמחה, למה לא, מה? בסדר? יש כאלה שנבהלו, רגע, מה הוא רוצה ממני, מה? הוא קונה לי, הוא נותן לי טילון, אחרי זה רוצה ממני תרומות, לא מתאים. יש כאלה שנבהלו מהאירוע. אבל רוב האנשים, איזה קטע מגניב, בטח, בשמחה רבה, למה לא? תכנסו, יש פה, תעבירו, מה הוא שם, תעביר קצת כיסאות לעזרה. הנה, כאן יש כיסאות, לא, פה. כאן, תעביר, הנה, פה הן עומדות. תפסים פה איזה 4-5 כיסאות. יופי. המשכנו. עכשיו, הרבה פעמים המדרש, כדי לבאר את העמדות, הוא מלביש אותם על סיפור. וזה מה שקורה כאן. ובסיפור, כמו בסיפור, יש לנו את היכולת להקצין את הדמויות. כלומר, הסיפור הזה מתואר, אתם יודעים, יצא לי לכתוב כמה סיפורים בחיים, אז בסופר יש לו את היכולת כדי להדגיש משהו, אז הוא טיפה צובע את הדמויות ככה בצבעים. אז בדרך כלל המדרש, הוא רוצה להדגיש משהו, אז הוא צובע את הדמויות בצורה יותר ברורה. אז יש כאן עימות בין אדריאנוס, אדריאנוס זה בעצם מי ש... הקיסר הרומאי שהחריב את ירושלים במרד בר כוכבא, כן? החריב את ירושלים, החריב את ביתר וכו', קיסר אכזרי, הרבה גזרות, ויש כאן שני גיבורים, זקן והשכן שלו. בואו ננסה לראות מה כתוב כאן. מעשה אדריאנוס המלך שעובר למלחמה והולך עם הגייסות שלו להילחם עם מדינה אחת שמרדה בו. ומצא זקן אחד שהיה נוטע נטיעות של תאנים. אמר לו אדריאנוס, אתה זקן עומד ותורח ומתייגע לאחרים. אמר לו לאדריאנוס, אדוני המלך, הרי אני נוטע. אם אזכה, אוכל מפירות נטיעתי. ואם לאו, יאכלו בניי. עשה 3 שנים במלחמה. וחזר לאחר 3 שנים. מה עשה אותו זקן? נטל כלכלה ומילא את הביקורים של תאנים יפות וקירב לפני אדריאנוס. אמר לו, אדוני המלך, קבל אלו התאנים. שאני הוא אותו זקן שמצאת בהילוכך, ואמרת, אתה זקן, מה אתה מצטער ומתייגע לאחרים? הרי כבר זיקני הקדוש ברוך הוא לאכול מפירות נטיעותיי, ואלו בתוך הכלכלה מהם. אמר אדריאנוס לעבדיו, תלו אותה ממנו ומלאו אותה זהובים. ועשו כך. נתן לזקן את הכלכלה מלאה זהובים, והתחיל הולך ומשתבח בביתו לאשתו ולבניו, וסך להם את המעשה. הייתה שכנתו עומדת שם. שמעה מאמר הזקן, אמרה לבעלה, כל בני אדם הולכים והקדוש ברוך הוא נותן להם. הוא מזמן להם טובה. ואתה יושב בביתך חשוך באופל, הרי השכן שלנו כיבד את המלך בכלכלה של תאנים, ומילא אותה לו זהובים. אתה עמוד את עול סל גדול, ומלא אותו מיני מגדים מן תפוחים ותאנים, ושאר מיני פירות יפים, שהוא אוהב אותן הרבה, ולך וכבדו בהם, אולי ימלא לך אותו בזהובים. כמו שעשה לשכננו הזקן. הלך ושמע לאשתו ונטל סל גדול ומילא אותו תפוחים ותאנים, וטען על כתפו. וקירב לפני המלך בקופונדור, קופונדור זה במהירות הכוונה, ואמר לו אדוני המלך, בקיצור, קפנדריה זה לקצר את הדרך, אמר לו אדוני המלך, שמעתי שאתה אוהב את הפירות, ובאתי לכבדך בתאנים ותפוחים. אמר המלך לסרדיוטין שלו, תלו הסל וטפחו לו על פניו, וכן עשו, וטפחו אותו על פניו, עד שנפחו פניו ושברו את שיניו, ועשו דוגמה, כן, עשו דוגמה, עשו אותו ככה, פיצצו אותו מכות, מה שנקרא. והלך לביתו כשהוא עשוי דוגמה ובוכה. והיא סבורה שהוא בא בסל מלא זהובים, וראתה אותו ופניו נפוחות וגופו מושבר ומוכה, אמרה לו, מה קרה לך? אמרה לה, שמעתי לך, ששמעתי לך, והלכתי, וקיבלתי אותו באותו דורון, ותפחו אותו על פניי. גילולי שמעתי לך והטלתי בסל מיני פירות קשים, אם היה שם קוקוסים או משהו כזה, אוי ואבוי, כבר היו מרגמים את פניי ואת כל גופי בהן. וכל כך למה ללמדך שאנשים הרעות מפילות את בעליהן? שמעתם? כל מי שמתכננת פה להיות. חלילה, זה נכון נורא, זה כולם צדיקות, ברוך השם, מרוממות את בעליהם, מזכות את בעליהם, שריכן, אבל אנשים הרעות, לא אתן, הם מפילות את בעליהם. לפיכך, לא יבטל אדם לנטיות, אלא כשם שמצא עוד יוסיף ואיתה, אפילו זקן, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, למדו ממני כביכול, אמר, ואיתה השם אלוהים גן בעדן מקדם. זה הסיפור. אז יש כאן בסיפור הזה בעצם 3 דמויות, המלך, אדריאנוס, נכון, נועם? הזקן? ארבע, הזקן? ואשתו, כן, הוא, אבל הוא בובה על חוטים כזה, הוא לא, כן, אשתו מנהלת אותו לגמרי. אמרנו, אישה רעה. אז בואו ננסה להבין. מה אדריאנוס עושה? אדריאנוס יוצא למלחמה. הוא מוכן להשקיע המון, המון, לתת למלחמה, 3 שנים. אבל ברור לו מה יצא לו מזה. מדינה מרדה, אני, היא מפסיקה לשלם לי מיסים, היא מפסיקה להיות תחתיי, אני יודע בדיוק מה הפסדתי, אני יודע בדיוק מה אני הולך לקבל. אדריאנוס, מה שמניע אותו, זה הרווח והאינטרס שהוא רואה מול העיניים. גם אם ייקח לו 3 שנים, אבל זה מובן. אני יוצא למלחמה, אני נצח, יהיה לי כסף, יהיה לי רכוש, יהיה לי משאבים. על זה יוצא למלחמה. על מה המדינות יוצאות למלחמה, אתם יודעים? לא. דרך כלל לא על כבוד. מדינות יוצאות למלחמה על משאבים. יש מדינה עשירה, אתה מסתכל, אני רוצה את זה לי. למה זה? אופס, הולכים בולעים. בדרך כלל אלה מלחמות. ככה מתחילות מלחמות. רוצים את השטחים, רוצים את המשאבים, רוצים את זה. אתה מבין מה אתה מרוויח. זה אדריאנוס. אפשר להגיד במובן מסוים שזה שיקוף או עידוד של תרבות שלמה, שאומרת, אני רוצה לדעת מה יצא לי מזה. פעם כשלמדתי בישיבה, אז נסעתי נסעתי בזה טרמפ, והוא התחיל לחקור אותי, מה אתה עושה בישיבה? מה אתם לומדים פה? אז הוא אמר לי, ומה יוצא מזה? מה? אז התחלתי להגיד לו, לא, לא, אבל איזה תעודה, מה אם אתה יוצא עם 5 שנים אמרת, זה הסדר, זה תואר ראשון, תואר שני, אז מה יוצא מזה? אז לא כל כך ידעתי להסביר לו מה יוצא מזה, התחלתי לדבר איתו ערכים, אידיאלים, חובר לעם ישראל, הוא מסתכל עליי כמו איזה, כן, אבל מה תכלס, מה שורה תחתונה? טוב, למזלי, נגמר הטרמפ, כאילו הייתי צריך לרדת, אז לא כל כך הצלחתי להסביר לו מה יוצא, לא כל כך יוצא מזה, בסדר? אז אדריאנוס רוצה לדעת מה יצא מזה. ואז הוא עובר, הוא רואה דבר פלא. הוא רואה זקן נוטע עץ תאנה. עכשיו, עבר לעובדה שעץ תאנה זה עץ מאוד מאוד רגיש, צריך המון השקעה, וצריך להשקוט אותו, וצריך זה. ומעבר לעובדה שעץ תאנה, גם אם תחכה הרבה שנים, אתה לא מקבל את כל הפירות בבת אחת, אלא כתוב נוצר תאנה יאכל פירייה. נוצר תאנה יאכל פירייה, הכוונה צריך לשמור על עץ התאנה, כי הפירות מבשילים בזמן מסוים כל פרי בנפרד. שזה עץ שדורש המון המון השקעה. אז גם אם אתה זקן ואתה נוטע משהו, בוא לא יודע מה, תנטע איזה גפן שתוך 2.5 שנים יש לך פרי, יש כל מיני עצים שהם טיפה יותר מהירים מאשר תאנה. הלכת על תאנה. וחוץ מזה, זה ברור שרוב הפירות של התאנה יהיו אחרי מותך. אז אדריאנוס רואה ולא מבין. מה אתה עושה? למה אתה עומד ומתייגע לאחרים? מה האינטרס? מה אתה מרוויח? עכשיו, אני רוצה להגיד לכם משהו. באמת, יכול להיות שהזקן היה רוצה לענות לאדריאנוס תשובה, כמו שהמדרש מסיים. הוא אומר, מה זאת אומרת? אני נוטע, כי הקדוש ברוך הוא נטע גן בעדן מקדם, כי צריך להיות נוטע, כי צריך להיות נותן וכו'. אבל אדריאנוס הוא לא כלי לקבל את הידיעות האלו. אתה לא יכול לדבר עם אדם ששבוי בתוך העולם שלו, לדבר איתו אידיאלים ש100 מטר מעליו. אז מה הזקן בעצם אומר לו? הוא אומר, שמה? קודם כל, לא בטוח שאני לא יענה מזה. אולי אני כן יענה מזה. מי אמר לך שאני לא יענה מזה? אולי אני יענה מזה. וחוץ מזה, אם לא אני, אז מה? הילדים שלי, בניי. והילדים של האדם הם כמעט כמוהו. אבל, אנחנו רואים בהמשך המדרש, שהזקן הזה באמת, יש לו סברה אחרת. כי יש כאן משפט שצריך להבין אותו. המדרש הרי הוא מדויק. מה אומר לו הזקן? אמר לו הזקן, הריני נוטע. מה זאת אומרת הריני נוטע? אנחנו לא יודעים שהוא נוטע. רואים אותו נוטע, אבל צריך להגיד הריני נוטע. הריני נוטע זה בעצם, הוא מכניס כאן איזו הגדרת מהות. אומר, אדוני המלך, המהות שלי זה להיות אדם נוטע. וגם עד השנייה האחרונה, אני ארצה להיות נוטע. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שהמשפט הזה במדרש, לי הוא עשה מהפכה בחיים. קודם כל, אנחנו זכינו לגור בנצרים, ואחד המראות שלוו אותי כל החיים, זה הטפלה. אתם יודעים מה זה הטפלה? הטפלה זה המערבל בטון הקטן הזה, כן? שמסתובב בנצרים ביום של הגירוש. יום שני, יוטט אב, מסתובב טפלה כי מישהו בונה בית. ביום של הגירוש. החיילים כבר מסתובבים, ושם בית של עובדיה, כן? בונים. מה אתה בונה? מה, אתה לא יודע שהכל כאן הולך לחורבן? זה לכאורה, מה התשובה? אנחנו אוהבים את החיים לא בגלל משהו. לא רק בגלל שאנחנו, עצם העובדה שאני בונה, כל עוד אני יכול לבנות, אני בונה. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, נשב בבית הזה. לא יזכה אותנו, לא נשב, אבל הבנייה היא לא, או הבנייה או הנטיעה, היא לא רק איזה אמצעי למשהו. הנטיעה היא לא אמצעי לפירות, הנטיעה היא ערך בפני עצמו. ולכן זה מה שאומר לפני המילים, הריני נוטע. קודם כל, אני רוצה להיות אדם נוטע. ואני התחלתי להגיד לכם, עשה לנו מהפכה, בגלל ש... כשהתחתנו, אשתי ואני, אז היינו גרנו בחספין, אבל ידעתי שאני כנראה, אנחנו כנראה נעבור דירה, כי רצינו לעבור לירושלים, ללמוד תורה בירושלים, וגם כשהיינו כאן, אז היה ברור שבסופו של דבר אני אחפש מקום ללמד, ואז בקיצור, אתה נמצא באיזה שלב כזה בחיים, שאתה בעצם מבין שאתה כל, תגור במקום הזה שנתיים, שלוש, אחרי זה מקום אחר, שנתיים, שלוש, כאילו שלב כזה נייד, עוד לא, עוד אין קביעות. אז התחושה הכי בסיסית היא להגיד, אוקיי, אני הולך להיות פה שנה, שנתיים, שלוש, אני פה מה להשקיע יותר מדי, אני גם ככה בטח יעבור עוד כמה זמן, אז מה יש לי להשקיע? וממש ככה קיבלנו החלטה, אמרנו, אנחנו כל מקום שאנחנו מגיעים, אנחנו מתייחסים אליו ככה הוא נגור פה כל החיים. זהו, ככה אנחנו. וככה כשגענו בירושלים, ואחרי זה עברנו לבית שמש, זכינו להקים שם קהילה ברמת בית שמש, להיות, להתחיל, לא שאנחנו הקמנו, אלא היינו חלק ממשפחות שעברו לשם. ואתם רוצים לשבת או שזה בכוונה אתם עומדים? סבבה, אין בעיה. כי יש פה, להביא לכם כיסאות, קפה, תה, קורסון. טוב, אתה יכול למצב שתיים, אתה רוצה? אז עברנו לרמת בית שמש, היינו שם ממש מהראשונים ברחוב. היה שם קטע נורא מצחיק. בסוף הרחוב בנו בית כנסת. יש איזה חוקים שלפיהם כל מספר יחידות דיור שקבלן בונה, הוא צריך לבנות בית כנסת. אז היה שם מלא יחידות דיור ובית כנסת אחד. כמובן שהתחילו ריבות מי יקבל את הבית כנסת. יום אחד עברתי עם הרכב, היה שם פועל ערבי, אמרתי לו, תגיד, אתה יודע מי יקבל את הבית כנסת הזה? אז הוא מסתכל ואומר לי, וואלה, אלוהים אחד בשמיים, מה זה משנה? נתן לי כזה. אז גם שם התנהגנו כאילו אנחנו נהיה שם כל החיים. לקחנו את הבית, שתלנו עצים בגינה וגפן ורימון וזה, והשקענו בקהילה שם וכו'. גרנו שם בסך הכל שלוש שנים, זה לא הרבה ביחס לחיים שלמים, אבל היו שלוש שנים מאוד משמעותיות. ההגדרה היא לא, אוקיי, אני אשקיע פה רק אם יצא לי מזה משהו. ההגדרה היא, אני רוצה, של הזקן, אני רוצה להיות אדם נוטע. ואדם נוטע, הוא אומר, אם אני אזכה, זה כמעט ביי פרודקט. כלומר, העיקר זה להיות נוטע. אם אני אזכה, אני גם אוכל מהפירות, אבל הדבר המרכזי הוא בכלל להיות נוטע. לא. בסדר, יש כאלה שהם כל מיני מורים בחטיבת ביניים, זה גיל מעבר כזה, נכון? הם בעיקר נוטעים. את הפירות בדרך כלל קוצרים המורים בישיבה התיכונית, בשמינית, חבר'ה של כיתה זין. זה מי שמלמד בגיל הזה, צריך להיות אדם מאוד מאוד מיוחד, אני חושב. כי הוא עוסק בעיקר בנטיות. אז הזקן מגדיר כאן לאדריאנוס, אומר לו, אדריאנוס, יש לנו סיפור אחר לעם ישראל. אנחנו רוצים להיות נוטעים, או במקום להיות נוטעים, אפשר להיות נותנים. אם אני אזכה לאכול מהפירות, כן או לא? בסדר, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אולי כן, אולי לא, לא יודע. זה מאוד מאוד משמעותי הדבר הזה, אני חושב. כן? הייתי פעם במילואים, אני לא יודע אם זה קשור, זה קצת נראה לי דומה. עשינו את התרגיל, עלינו מאזור חוף קרמל, קירים שם את המושבים, צרופה, קוראים לזה מגדים, מאזור מגדים, עולים את הקרמל עד אליקים בעצם. כאילו בסוף תוקפים את אליקים, כאילו זה היה... אז היה בעצם חירניקים, חטיבת חיר, שעשתה ואנחנו כאילו דימינו טנקים, שליווינו אותם, אתם יכולים להבין שאנחנו דימינו על ג'יפים והם היו ברגל, כן? אז זה היה נורא כיף. זה היה כיף גם בגלל הג'יפים, וגם כשאתה נהנה ומישהו אחר סובל, זה יותר כיף. לא נעים להגיד את זה, אבל ככה זה בצבא, כאילו, אתה עושה עבר. אז זהו, עכשיו הם התאמנו גם בלוחמת צווח. זה היה אחרי לבנון השנייה וכל הזה, אז הם כל הזמן הלכו שם בשיחים ובבושים וזה. אתם רואים את הער הכרמל, הער הירוק תמיד? יש שם חיילים כמו קינים. מסתובבים שם בין השיחים וזה, נכון? אגוז, הלו, כולם כללים את הער הזה שעוברים חיילים, זה מבחינתם... הער הסיוט תמיד, לא הער הירוק תמיד. הגענו לאיזה מקום שהוא היה לפני ההתקפה, והחיילים, החירניקים, הם היו עושים עליהם בעצם דוצים, אז הם הוציאו את המכלול מהנשק, כדי שלא ידוס, כן, זה היה נועל. אחד החיילים הבאת את המכלול, נפל לו המכלול. אז הוא אומר, אני חוזר לחפש אותו. הוא אומר, מה תחפש? אתה גנוב, תגיד, זה הכל שיחים פה, איפה? אנחנו הלכנו קילומטרים בלילה בתוך שיחים, איפה תמצא? הוא אומר, אני צריך לעשות השתדלות, זהו, אני חייב לחפש. אם אני לא נמצא, לא נמצא, אבל לחפש אני חייב. הוא התחיל לחפש ו... לא מצא. אבל אחרי שהוא חיפש וחזר ולא מצא, מישהו עלה בקשר שהוא מצא. למי נאבד מכלול? הרי יש כתוב על המכלול את הצדיק של הנשק. אז פעמים אתה, כאילו, אני צריך להיות מחפש. לא יודע אם אני אמצא או לא אמצא, אולי אני אמצא, אולי אני לא אמצא, אבל לחפש אני צריך. אז אני צריך להיות נוטע. האם אני אזכה ליהנות מהפירות האלו? הלוואי שכן. לא תמיד, אבל זה לא העניין. העניין הוא להיות נוטע. זה העניין. את זה מלמד הזקן. במקרה הזה ספציפית, הוא גם זכה לאכול מעט תאנים. אז הוא הגיש אותם לאדריאנוס. רואים שזה נגע באדריאנוס, שזה עשה לו משהו. וואו, איזה יופי. לימדת אותי משהו. לא האמנתי, ככה אני חושב שאדריאנוס אמר, לא האמנתי שיכול להיות אדם שיעשה משהו בלי אינטרס. שהאינטרס שמניע אותו זה להיות נותן. דיברנו על זה כמה פעמים השנה, השבוע, ששבט שבט, חודש שבט, הוא כנגד שבט אשר, ואשר, אתם שומעים מהשם שלו שהוא מאושר. למה הוא מאושר? כי הוא עסוק בלתת. מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. כיוון שהוא עסוק בנתינה, הוא מאושר. אז הזקן לימד את אדריאנוס שיש אפשרות לנוע בעולם, לא רק בצירים של, בציר של, בציר של קבלה ושל אינטרס וכולי, אלא הציר הוא ציר של נוטע. עד כאן הדמויות יחסית ברורות במדרש. זה קצת שחור ולבן. עכשיו אני נכנס כאן לזה דמות אפורה כזאת, נכון? היא נראה טיפשה. דמות כזאת, אתה סתום, אדריאנוס חסר לו פירות, מה אתה לא מבין? אבל הדמויות האלו הן תמיד הדמויות הכי מעניינות, הכי מורכבות. מה בעצם הדמות הזאת באה לספר לנו? יש כאן איזה משהו שהוא קצת טריקי. כשאני נותן, נגיד שהחלטתי שאני נותן, רוצה להיות נותן, רוצה להיות נוטע, גם זה יכול להיות תחת איזושהי מניפולציה. כלומר, אם אני נותן לך משהו, כי אני רוצה להיות נותן, אני מודע לעובדה שיכול להיות שמהנתינה הזאת גם אני בעצמי ייהנה, בסדר? אני הולך לאיזה חתונה, הזמין אותי לחתונה, בסדר? אני מגיע לחתונה, אני שמח בשמחת החתן, שמח בשמחת הקלה, שמח בשמחת אלה שהזמינו אותי, אני גם נותן מתנה יפה, בעין יפה, וכותב גם ברכה. נותן! בכיף, בשמחה. עכשיו, יכול להיות שכאן, בראש, מאחורה, יושב לי, או אפילו לא מאחורה, אלא מקדימה, שגם אני מחתן מישהו עוד איזה חודש, כן? ויוזמן, אז כאילו, יכול מאוד להיות שיהיה כאן איזשהו משהו הדדי, נכון? זה בסדר. זה לגיטימי, אנחנו... אבל אם אתה אומר, רגע, אני... זה עכשיו שנייה, אני אראה עוד חודש לנו חתונה. בוא, עכשיו אני מראש נותן, כדי שהוא ייתן... כן, אני משתמש בנתינה כמניפולציה. בעצם, אני מנסה להיות מקבל דרך נתינה. או מקבל תשומה. כאן זה מאוד מאוד גס, כאילו הוא אומר, אדוני הקיסר, קח פירות, תן כסף. זה מטופש, כן? אבל לפעמים זה לא כזה מטופש, אבל זה אותו עניין. אתה נותן, אבל אתה עושה מניפולציה על הנתינה. אתה באמת נותן כדי לקבל. זה לא יצא. זה לא ילך. זה לא עובד. המניע המרכזי בנתינה צריך להיות נתינה. ואתה אומר, אולי יצא מזה פרי, אולי לא יצא מזה פרי. אני נהנתי מעצם הנתינה, זה הכל. זה מה שהיה, מאוד מאוד נהנתי. זאת המטרה שלי. אם אנחנו עושים בנתינה מניפולציה, אין כזה, אני נותן לך, אבל אני נותן לך כדי שאחרי זה תחזיר לי, זה הורס הכל. ובדרך כלל זה יוצא גם הכי גרוע. בסדר? יש לזה המון המון דוגמאות. ניתן לכם דוגמה נוספת. נגיד שאני רוצה להגיד למישהו, להגיד לו משהו טוב, להגיד לו סוג של, לא יודע אם נקרא לזה מחמאה, או להגיד לו, זה מצוין. בסדר גמור. עכשיו, יכול להיות שזה יגרום שמה, ש... בדיוק השבוע זה קרה לי. מה זה קרה לי? לא זוכר. אמרתי למישהו משהו, איזה משהו טוב, אני כאילו לא התכוונתי, נזכרתי, כן. איך זה? כאילו אמרתי למישהו, זה משהו כזה שהיה נראה לי משמעותי, מה שהוא עשה, וזהו. והוא כאילו, אמר לי, החזיר לי כאילו באיזה מין כפל כפליים כזה, אבל אני הייתי מופתע כמובן ולא זה, אבל בסדר. שמחתי, קיבלתי את זה. אבל אם אתה הולך למישהו ואומר לו מחמאה, אומר לו זה משהו טוב, ומה מונח אצלך בהתחלה? בזה אני מדגדג אותו כדי שיחזיר לי, כדי לקבל ממנו. זה לא טוב. זה אפילו על גבול החנופה. זה לא טוב. המניע בנתינה צריך להיות נקי. אני לא אומר שאין מודעות לכך שיכולות להיות לזה השלכות. גם הזקן אומר, יש מצב שאני אזכה לאכול מהפירות. אבל המניע המרכזי אצלי הוא, הרי אני נוטע. ואילו אצל האישה הרעה הזאת, המחשפה, כן? אז זה שהיא כאילו מתחמנת את בעלה, לך ותיתן כדי שנוכל לקבל. מתברר, אתם יודעים שהרב אשלג, האדמור אשלג, אצלו זה מאוד מאוד חזק, שיש רצון לקבלה ורצון לנתינה. זה מה שמניע את האדם. רצון לקבלה זה מקור כל הבעיות והצרות, רצון לנתינה זה להידמות לבורא. הוא אגב אומר שדתיים יש להם הכי הרבה רצון לקבלה. כי הם רוצים גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. גם ליהנות בעולם הזה וגם לקבל זה הרצון לקבלה הכי, שהכי צריך לתקן אותו, הכי עווה. אז רצון לקבלה יכול להיות שאתה באמת רוצה לקבל, מגיע, כשהוא אומר מגיע לי, הב, הב, נובח, הב, הב. רצון לקבלה טיפה יותר מתוחכם, זה רצון לקבלה שאני משיג אותו דרך נתינה. אני נותן למישהו משהו, וכל מטרת הנתינה זה כדי מה? שיגיע אליי משהו בחזרה. זה הורס את הכל, זה מזהם את הנתינה. נתינה צריכה להיות מדויקת, ונתינה צריכה להיות ממקום שאני קודם כל רוצה לתת. אם זה יחזור אליי או לא יחזור אליי, לא יודע. או שכן, או שלא. בסדר? כן.
אם אתה מקבל כסף על נתינה מסוימת, זה נחשב שלא נתת?
לא, זה לא נחשב. לפעמים, כסף זה סוג של איזה ביטוי. אני אתן דוגמה שהרב קוק נותן במוסר אביך. נגיד, איש אחד הציל 100 אנשים ממוות. הציל אותם. הציל אותם, אני יודע. טוב, הייתה איזה אוטובוס שאיבד שליטה, הוא זינק על האוטובוס, השתלט, הצליח לעצור אותו. עושים לו ערב הוקרה. ומאוד מודים לו, ובין השאר בערב הוקרה עולה נציג הניצולים, אומר, זה מעטפה, משהו קטן מאיתנו. בסדר? האם זה הרס את המעשה שלו? לא. מה כן יכול להרוס, הרב קוק אומר, הוא פותח את המעטפה, אומר, תגיד, אתה סטלבט עליי? מה, יש פה 2,000 שקל, אתה עושה צחוק? אני עשיתי כאן 100 בני אדם. מה, זה כאילו, מה זה, זה 20 שקל לבן אדם, זה 20 שקל לראש, אתה עושה צחוק, אה? מה זה הדבר הזה? שכל אחד, מינימום 1,000 שקל כל אחד צריך לשים פה, נצלתי אתכם, והיה לי, מה היינו רואים על כזה בן אדם? אתה עושה צחוק, אתה הרסת את הכל. כאילו, מראש, רצת לאוטובוס, אתה אומר, אני אציל אותם, ואני אעשה קופה, אני אעשה אקזיט על האנשים האלה. זה ביזו, זה מבזה. אז זה תלוי מאוד ב... זה לא חייב, לא חייב להרוס. שאלה על מה אתה הולך, על מה הדבר המרכזי, כן? מדי פעם אני מלמד בכל מיני מקומות, חלק מהמקומות מציעים לשלם, חלק לא מציעים, זה בסדר גמור, יש כל מיני... גם במקומות שמציעים לשלם, אני משתדל ללכת כדי ללמד וללמוד תורה. אני לא חי באוויר, ואני גם צריך בעצמי להתפרנס, וגם הזמן שלי הוא, יש לו כל מיני דברים אחרים, אז אני, בסדר, אז יש כאן דברים ש... אבל, שאלה מה הדבר המרכזי, כי אם אתה מגיע, רגע, קודם כל אני לא פותח את הפה לפני שהצ'ק פה, זה דבר ראשון, כן? יש כאלה אנשים, קודם כל תשלם, אחרי זה... אז זה לא ככה, אז זה בא לידי ביטוי ביחס, בא לידי ביטוי ב... כן, הרב שטיינזל אמר פעם... אמר פה איזה פסיכולוג, שאם הוא רוצה להיטיב את מצב הפציינטים שלו, שייתן להם. לכל אחד שמגיע, ייתן לו 400 שקל במקום לקחת ממנו, הם כבר ירגישו יותר טוב. בסדר, כאילו. אדם שהולך לפסיכולוג, אז הוא, בדרך כלל זה פגישה 45 דקות. נגמר 45 דקות, זהו, נגמר, זה אין פה... זהו, מה ששילמת, זה מה שתקבל, נכון? אז אפשר להביא לידי ביטוי את העובדה שלא הכסף כאן הוא העיקר, אלא מה שעיקר זה המפגש. ולעשות, אנחנו חיים גם בעולם הזה, וצריך גם להתפרנס. העניין הזה של להיות נוטע, קיבלתי, ולכן אני רוצה להעביר הלאה. כלומר, הרני נוטע, זה קצת מה שהמדרש מסיים, לא יבטל האדם מן הנטיות, אלא כשם שמצא עוד יוסיף ואיתה אפילו זקן, נכון? כמו שהוא מצא, כלומר, אחד הדברים שמדרבנים מאוד מאוד להיות נוטע, זה אם אני מצליח להסתכל ולראות מה קיבלתי. הרי לא נולדנו לחלל ריק, לא נולדנו מהממבות. כל אחד מאיתנו קיבל כל מיני דברים, ואחד הדברים הכי הכי משמעותיים, לדוגמה, שילדים מרגישים, אם ילדים חיו ברוך השם בסביבה מטיבה של הורים טובים וכו', אז אחת התחושות החזקות היא, להחזיר אחורה, אני לא יכול, מה אני אחזיר לאבא שלי? מה אני אחזיר לו? מה הייתה, כאילו, אני יכול, הדבר הכי שאני יכול להחזיר לו זה מה? וואו, הוא כל כך נתן לי! אז אני אעביר את זה על הילדים שלי. זה המינימום, כן? בדיוק הבוקר היה לי דוגמה כזאת. הבן שלי ביקש שאני אקום בבוקר מוקדם להקפיץ אותו לאיזה מקום. יש לו בגרות, הוא לא רצה לקחת אוטובוס המאוחר וזה. אז אמרתי לו מיד כן, אבל בראש אמרתי עצמי, הרי אבא שלך לקח אותך לחורים הכי גדולים, אבא שלי מסיע אותי לחיספין גם. אז הבן שלך, כאילו, הדרך שלי קצת להחזיר לאבא שלי לכל מקום שהוא לקח אותי, וזה, זה אני עכשיו, זה כאילו המחשבה שעברה לי. אז אני, מישהו נטע לי, ואני, המוטיבציה המרכזית היא להעביר את זה הלאה, וזה מאוד מאוד יפה, כי זה אומר שנתינה מעודדת נתינה. זה מעגל חיובי כזה. ודוגמה לדבר הזה, אני רוצה להביא משיר שאני מאוד אוהב, הרבה אנשים מאוד אוהבים אותו, זה שיר נפלא מאוד. השיר הזה, מי שלא מכירה או מכיר את השיר, אז אני אגיד לכם שהמחברת של השיר הזה, היא חיברה עוד שירים, שאתם כן מכירים. שירים טיפה אולי יותר ברמה אקסקלוסיבית, לדוגמה, בוא אליי פרפר נחמד, שב אצלי על כף היד, כן, זה היא חיברה, או האוטו שלנו גדול וירוק, האוטו שלנו נוסע רחוק, נוסעו בבוקר, בערב הוא שב, מה? מביאו מתנו בביצים וחלב. או לדוגמה, יש בדיר טלה קטן, וכולו לבן לבן, רק שחורות הם שתי אוזניו, ושחור הוא הזנב. או לדוגמה, לפרה האדומה יש עגלה קטנה חומה, את ראשה היא לקקה ונתנה לנשיקה. או לדוגמה, פיתחו את השער, פיתחו רחב, עבור תעבור בו שרשרת זהב, סבא וסבתא ודוד ודודה, וחתן וקלה. במרכבת קל. כל השירים האלה כתבה פניה ברגשטיין, שהיא הייתה קיבוצניקית מקיבוץ גבת, עלתה לארץ כחלוצה לבדה, והסיבה שכתבה המון שירי ילדים, היה לה בן יחיד קודם כל, הבן שלה נהרג, הבן היחיד שלה נהרג במלחמת ששת הימים, קראו לו גרשון ישראלי או הישראלי, הוא נהרג במלחמת ששת הימים, הנחמה היחידה זה שהיא לא ראתה את זה, כי היא נפטרה בעצמה בגיל צעיר מאוד, בת 42, כי הייתה חולת לב. הייתה חולת לב, היה לה מחלת לב, היא עלתה לארץ בחולת לב, ולכן היא רוב ימיה כאן בארץ הייתה או בבית חולים או בבית במיטה. ומכיוון שכך, היה לה גם הרבה זמן לכתוב, והיא כתבה בעיקר שירים וסיפורים לילדים. ותוך כדי היא מאוד מאוד מוטרדת מה קרה להורים שלה ולאחים שלה ולאחיות שלה שנשארו בפולניה. מה קרה להם? תוך כדי השיעור הגעתי, לא מזמן גילו באורח פלא, גילו באחד הקיבוצים אוצר מכתבים שלה, שהיא כתבה, כל מיני נושאים, בין השאר, מכתבים שהיא כתבה לראש העיר בפולין, איפה שההורים שלה גרו, כדי לנסות להתחקות על גורלם. כמובן שההורים שלה, יחד עם כל המשפחה שלה, עלו בסערה השמיימה בשואה האיומה. ואז היא כתבה את השיר הזה. אגב, גם נעמי שמר מספרת שבתור ילדה היא זוכרת את החברים בקיבוץ, נעמי שמר גדלה בקבוצת כנרת, מתכנסים בליל שבת בחדר אוכל, והיא קראה לזה בתור ילדה, ושרים שירים בלי מילים. מה זה? ניגונים. הרי כולם גדלו בעיירות, כולם הגיעו, הם הכירו את הניגונים. אז כן, תחשבו על ה... יש המון המון שירים, שירי ישראלים, שזה ניגונים פשוט, נכון? די, 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 זה ניגון. בערכי מדבר בארץ, נכון, ועוד הרבה שירים כאלה. היא כותבת את השיר הזה. והשיר הזה, דוד זהבי הלחין לו לחן גלותי כזה. והיא בדיוק מדברת על הדברים שהיא קיבלה והיא רוצה להעביר הלאה. היא לוקחת גם מהעולם החקלאי. שתלתם ניגונים בימי ואבי, ניגונים, מזמורים, שכוחים, גרעינים, גרעינים נסעם לבבי, עתה הם עולים וצומחים. הניגונים שההורים שתלו בה. עתה הם שולחים פורות בדמי, שורשיהם באורכי שלובים, ניגוניך אבי, ושירייך אמי, בדופקי נאורים ושווים. הנה האזין שיר ארסי הרחוק, הביע פי אם אלי בת, היא נזכרת בשיר הארס, שאמא שלה הייתה שרה לה. הנה לי תזהרנה בדמע ושחוק, איכה וזמירות של שבת. כן, בגעגוע, בקיבוץ אין את זה. לא אומרים איכה, לא שרים זמירות שבת. היא מתגעגעת לזה, היא רוצה את זה. כל הגה איתם וכל צליל ייעלם, בקולכם הרחוק יהום, ועיניי יעצום והרייני אתכם, מעל לחשכת התהום. זה כמובן חשכת התהום, זה השואה שבעצם לקחה. לקחה לה את ההורים, לקחה לכולנו, קרתה לנו איברים חיים מעם ישראל. אז זה דוגמה לאיך משהו, זה, הבאתי את זה כי זה בעצם דוגמה, כשם ששתלו בשבילך, תשתול אתה גם לאחרים. ההורים שלנו, כל אחד מאיתנו, נטעו בנו כל מיני דברים. אנחנו קיבלנו אותם בתור מובנים אליהם, כבר לא עמלנו עליהם, הם שתלו את זה בנו. כמו ששתלו בנו, נשתול אנחנו באחרים, כי המטרה של אדם מישראל זה להיות אדם נוטע. להיות אדם, כמו שנטעו לי, אני אתה לאחרים. כמו שקיבלתי, אני אעביר את זה הלאה. כמו ש... וככה השפע עובר, ככה השפע מתפשט. המוטיבציה המרכזית היא מוטיבציה של נתינה. שונה לגמרי כמובן מאדריאנוס, וגם שונה מאותו אחד שמשתמש בנתינה כמניפולציה לתשומת לב, לקבלה, לרווח אישי, לא ככה. אלא נתינה לשם נתינה, תוך כדי ידיעה שיכול מאוד להיות שסוף הטובה לבוא. עושה האמת מפני שהיא אמת, אומר הרמב״ם, וסוף הטובה לבוא. אבל הוא מרוכז באמת מפני שהיא אמת, וזה אמת. לשתול ולנטוע. ויש בדבר הזה חן מיוחד שאתה עושה משהו, כי הוא נכון וכי הוא אמיתי. אני יהנה מזה, מצוין. מישהו אחר יהנה מזה, גם טוב. לפעמים יש כל מיני סגירות מעגל מדהימות, שאתה עושה איזה משהו, ופתאום אתה מגלה שבכלל, אתה עשית בכלל בשביל מישהו אחר, כן? סיפר לי פעם איזה מישהו שהוא היה לו תלמיד, שהוא נורא נורא השקיע בו, מאוד אהב אותו, מאוד השקיע בו, בסוף. פתאום עלה לו רעיון שהתלמיד הזה נורא יכול להתאים לבש. הוא לא חושב על זה תוך כדי, אבל... קיצור, הוא גם הציע שיציעו שזה, ואני החתן שלו. אז הוא אומר, וואלה, כאילו, השקעתי וזה, וזה חזר. אבל זה לא היה שם, תשמע, אני משקיע בך, כי אתה תהיה חתן שלי, אז דרבה לקה, בוא. זה לא התחיל מהמקום הזה. לפעמים זה סוגר מעגל, לפעמים זה לא סוגר מעגל, ואם זה לא סגר מעגל, אז סתם הרווחנו יהודי טוב. בסדר? זה העניין של האדם. ט"ו בשבט, כמו שפתחנו, משפט של הרב קוק, חשק נטיית אילנות נובע מחפץ. הטבת הדורות הבאים, המתבטא בתוקפו בעץ החרוב, כי עץ חרוב נותן פרי ל-70 שנה. אז מי שנוטע עץ חרוב, הוא יודע בהגדרה שהוא לא יראה את הפירות. ימי שנותן הבאים 70 שנה. אדם בן 20 נוטע עץ חרוב, יהיה פרי ראשון שהוא יהיה בן 90. לא בטוח שהוא יהיה כאן, ואם הוא יהיה כאן, כנראה לא יהיו לו שיניים לאכול חרוב. כן, יצטרכו שירסקו לו את זה. אז למה אתה נוטע חרוב? רק לדורות הבאים. זה האפשרות המתוקה הזאת. חרוב זה גם אותיות בחור. יכולת לבחור להיטיב, אפילו אם אני לא רואה את ההנאה המיידית שתגיע עד אליי. חזקו ואמצו. בשבוע הבא יהיה כאן נטיעות של מכון מאיר, אתם תהיו בטיול. יהיה פה שיעור ברבע לתשע של הגאון הרב יורם אליהו, אני אהיה בטיול של מכון מאיר ואחזור כבר לביתי, אבל ניפגש כאן בשבוע הבא. ומיד אחרי כמובן שיעורו של הגאון המופלא, רב יורם אליהו, איש בעל יעדר, לנעול את הדלתות בבקשה.